תראה, המודיעין הישראלי פה באירוע הזה קשל. הוא קשל ולא ידע לנבא את מה שיקרה בסוריה. ואתה יודע, אנחנו צריכים עכשיו להסתכל טוב טוב ולהסתכל שחס וחלילה, האירוע הזה גם לא יקרה בירדן, וחס וחלילה לא יקרה במצרים. מה ששולט במזרח התיכון זה כאוס. כי ברחוב הערבי מי ששולט ומי שמקבל את ההחלטות זה מי שמחזיק את הסכין ומי שמחזיק את הנשק. ארגוני הטרור הפלסטינים, האיראנים, בלבנון החיזבאללה, הם לעולם לא יזנחו את הרעיון לפגוע ולחסל את מדינת ישראל.
גיא חן, לשעבר רכז בשבק, מחבר ספרים ומרצה. שלום, ברוך הבא.
תודה רבה, בוקר טוב.
בוקר טוב, תודה שבאת לפודקאסט הביטחוניסטים. אנחנו רוצים לדבר היום על סוריה, מה שקורה שם, התפתחויות במזרח התיכון, לבנון, ואתה, תחום התמחות שלך הוא פלסטינים,
נכון? הגזרה פלסטינית, נכון.
בהחלט. אז אנחנו נדבר הרבה על זה, אתה גם מרצה על זה, חיברת ספר, כל יום כמעט רואים אותך מתראיין, אז אין מומחה גדול ממך לדבר על כל הסוגיות האלה. לפני זה, חברים, קליק קטן על העוקב, אתם אוהבים אותנו, אתם רוצים לקבל ראשונים את התוכן, תעקבו אחרינו ביוטיוב פה למטה, אבל גם בפייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, טיק טוק, אפילו טלגרם, אנחנו בכל הרשתות, תעקבו אחרינו. גיא חן, מה קורה היום בסוריה? האם זה טוב לישראל? תתחיל פשוט.
פשוט זה לא. אנחנו עכשיו מתמודדים עם חזית נוספת, החזית הסורית, ועכשיו נכנס גם אזור רמת הגולן לחזית. ואתה יודע, אור, אני שומע כל מיני התבטאויות של אנשים שמנסים אפילו לנרמל את אותו אבו מוחמד ג'ולני. ובואו לא נתבלבל, האיש הזה הוא איש מסוכן, הוא איש ג'יהאדיסטי, והשאיפות שלו, כמו שאר האסלאמיסטים באזור, בעולם כולו דרך אגב, אבל גם באזור המזרח התיכון, זה לפגוע ולהשמיד את מדינת ישראל, ואני חושב שצריכים להסתכל עליו ככזה. כי האיש הזה, לא משנה מה הוא אומר ומה הוא יגיד, הוא מהווה איום למדינת ישראל. וכל האמירות שכרגע הוא מדבר, זה לאוזניים הערביות, וזה לאוזניים של האמריקאים. דרך אגב, האמריקאים הציעו פרס של 10 מיליון דולר על האיש הזה, בעיניהם הוא נחשב כטרוריסט.
עדיין בתוקף הפרס הזה.
אני יודע שב-2015 הוא עשה כל מיני קולות, וניסה כדי שהם יורידו אותו מהרשימה הזאת, אבל האיש הזה הוא בהחלט טרוריסט, וטרוריסט מאוד מאוד מסוכן, והאמירות האלו שלו, כי אני רואה שהוא למד את הלקח, הוא הבין שאם הוא יבוא, כמו דרך אגב מסע את זה בעבר אבו עמר, יאסר ערפאת, שאם הוא יבוא וידבר במילים גבוהות, ויביע דעות מתונות, אז הוא חושב, הוא מניח שכנראה המערב יסלח לו על הפשעים, פשעי המלחמה דרך אגב, שהוא עשה החל משנת 2003, שהצטרף ללקאידה ועבר את כל המסלול והדברים הנוראים שהוא עשה. אז אני מאוד מקווה שהמערב יבין שכל מה שהוא אומר זה לאוזניים מערביות, אבל בפועל האיש הזה מה שהוא מתכוון לעשות, זה מה שהוא מתכוון לעשות כל הג'יהאדיסטים, זה לכבוש את המערב, לחסל אותנו, לחסל את הנוצרים, ובסופו של דבר להשליט את השריעה בכל העולם כולו.
אתה רואה מה שקורה היום בסוריה, תוך 10 ימים צבא אסד נסוג ואסד ברח. לא חשבנו שנראה דבר כזה. אותו ג'ולני, הרי אתה אומר בעצם השם שלו, בשם תמון הרמז.
את ג'ולני, את ג'ולני מהגולן, והאיש הזה בוודאי שלא יוותר על רמת הגולן, ואני מניח שאחת השאיפות שלו, הוא לא מדבר על זה כאן באופן גלוי מן הסתם, יש לו סיבה טובה, זה כמובן גם לכבוש את הגולן, אבל אתה יודע, דיברנו על המזרח התיכון, ואנחנו צריכים להסתכל לא רק על סוריה, בואו נסתכל על המצרים, על מצרים, בואו נסתכל על ירדן. תראה, המודיעין הישראלי פה באירוע הזה קשל, הוא קשל ולא ידע לנבא את מה שיקרה בסוריה, ואתה יודע, אנחנו צריכים עכשיו להסתכל טוב טוב ולהסתכל שחס וחלילה, האירוע הזה גם לא יקרה בירדן, וחס וחלילה לא יקרה במצרים, דרך אגב במצרים כמעט וקרה, בתקופה של, של, של נשיא ארצות הברית אובמה. וכן, לא רק אנחנו, אלא כל העולם כולו צריך להסתכל ולוודא שמה שקרה בסוריה, חס וחלילה גם לא יקרה בירדן ולא יקרה גם במצרים.
התפתחויות מאוד מסוכנות. לפני שאני מגיע אליהם רק לנסות רגע להבין עוד על סוריה, אותו בחור, אני זוכר שהוא גם נתן רעיון ב-CNN לפני כמה ימים. החזית, הוא תראה, הוא צעיר, הוא בא בגישה טובה, שהוא עשה ריברנדינג, נכון? במקום ג'בת אל-נוסרה שנשבעו אמונים לדאש, עכשיו הוא תחרר שם, הוא שחרור, אחדות סורית, חירות לכולם, משחררים מבתי הכלא. אנחנו גם לא ראינו כמו אצל דאש, הוצאות להורג ואכזריות כזאת. אנחנו רואים משהו יותר מתון, ראש הממשלה הסורי, כאילו עצרו אותו, והוא ראש ממשלת מעבר, לא עכשיו יש איזה הוצאות להורג בכיכר העיר. אתה קונה את זה?
לא, אני לא קונה. הכל זה לטובת האמריקאים ולאירופאים, כל ההצגות האלו. אין לי ספק שיש כבר הרבה מאוד אנשים סורים מהמשטר הסורי הקודם, שכבר לא נמצאים בין החיים. אתה יודע, והמזרח התיכון, מה ששולט במזרח התיכון זה כאוס. ואם ברחוב הערבי יבחרו בין הקיצוני למתון, הם תמיד יבחרו את הקיצוני. כשאני אומר קיצוני זה נגדנו, או האסלאמיסטים. ואם הרחוב הערבי צריך לבחור בין הקיצוני לקיצוני יותר, אז הוא תמיד יבחור בין הקיצוני יותר. כי ברחוב הערבי מי ששולט ומי שמקבל את ההחלטות, זה מי שמחזיק את הסכין ומי שמחזיק את הנשק. ולכן אנחנו צריכים, אנחנו צפויים, דרך אגב, אנחנו כבר הרבה שנים מתמודדים עם האירועים האלימים האלה במזרח התיכון, ולכן אין לנו שום ברירה אחרת לוודא שאנחנו חזקים, שאנחנו עוצמתיים, וכל אויב, בכל חזית וחזית, שמנסה לאתגר אותנו, אז אנחנו לא נחכה לשבעה באוקטובר, אלא אנחנו נעשה את זה הרבה לפני, וכל אחד כזה נדע להגיע אליו, גם בסוריה, גם בלבנון, אם צריך גם בירדן ובמקומות נוספים, אסור לנו להגיע למצב כפי שהגענו לשבעה באוקטובר.
כלומר, התפתחויות לא צפויות. תסתכל רגע 360 סביב ישראל. אתה דואג, את סוריה נפלה, אמרת על ירדן, מצרים, לבנון, אנחנו רואים מה קורה שם. כל זה עלול לתפוס אותנו בהפתעה עדיין? יש לנו גבולות מאוד ארוכים עם ירדן ועם מצרים, יש לנו גבולות, חזקים.
יש לנו גבולות מאוד מאוד ארוכים, ויש לנו גם את אזור יהודה ושומרון, ששם יש ארגוני טרור קשים ואלימים, וכמי שהרבה מאוד שנים לחם כנגד הארגונים האלו, אז לצרב אנחנו רק מזהים התפתחות. אתה יודע, יש איזשהו מושג שאני קורא לו אבולוציית הטרור. אז אם בעבר, אפילו ההורים שלנו, ואנחנו שיינו יותר צעירים, אז התמודדנו עם אבנים, והתמודדנו עם בקבוקי תבערה. אז היום האבולוציה שונה לגמרי. החיילים שלנו היום, גם ביהודה ושומרון וגם בעזה, מתמודדים עם איומים ואתגרים מאוד מאוד קשים. תראה, אני כמ"פ בעזה, היה לנו איזשהו אירוע, אני נסעתי עם ג'יפ, עם שני חיילים, בתוך אזור ציר נאסר, נסענו לבד לבית החולים שיפה. היום, או במלחמה האחרונה, כדי להגיע לבית החולים שיפה, הצבא התקדם עם שתי אוגדות. אז תחשוב על איזשהו מצב הגענו. ואנחנו, אחת הבעיות, או אחת הטעויות של מדינת ישראל, שאנחנו לא ידענו לקטוע את אותה אבולוציה של הטרור בזמן, ופשוט נתנו להם להתפתח, לגדול, ותראה לאיזה ממדים הגענו.
אתה מכיר הרי את הנושא מקרוב. אתה רוצה לספר לנו קצת, נגיד, רצועת עזה, למשל, ניקח לפני שנגיע ליהודה ושומרון. אתה בתור רכז בשבק, אתה מכיר את רצועת עזה טוב. מפתיע אותך מה שקורה במלחמה הזאת, אתה רואה שאתה מכיר את החומר האנושי שם.
תראה, אני מכיר את עזה כחייל וכמפקד, לאחר מכן בשבק הייתי שם חניך, אבל את רוב העבודה שלי כרכז שבק עשיתי באזור יהודה ושומרון, ואתה יודע, זה ממש לא מפתיע אותי. אתה יודע, אני שמעתי כרכז שבק הרבה מאוד פעמים, ודרך אגב זה גם משהו שמנחה אותי, ממחבלי חמאס ומחבלי ג'יהאד אסלאמי ואחרים, הם אמרו לי הרבה מאוד משפטים, אבל אחד הדברים שהם אמרו, תקשיב, הם אמרו, אם אנחנו, פעילי החמאס, הג'יהאדיסטים, הפלסטינים, אם אנחנו לא נחסל אתכם בדור הבא, או בדור הזה שלכם, אנחנו נחסל אתכם בדור הבא. ואם לא בדור הבא, אז בדור שאחרי. ואור, זה מה שצריך להנחות אותנו. ארגוני הטרור הפלסטינים, האיראנים, בלבנון החיזבאללה, הם לעולם לא יזנחו את הרעיון לפגוע ולחסל את מדינת ישראל. זה משהו, זה משהו שהם לא יוותרו עליו. ואם אנחנו, אם אנחנו נחלש, ואם אנחנו נחזור למדיניות של החלה, של איפוק, של מידתיות, אז חס וחלילה אנחנו עלולים להגיע לשבעה באוקטובר. אין לנו אופציה אחרת. אתה יודע, אני תמיד משתעשע ברעיון, מה היה קורה עם מדינת ישראל? היינו חלשים יותר. אם לחיזבאללה היה חיל אוויר ולחמאס היה חיל אוויר, ואנחנו צבאית, היינו חלשים יותר. לא, היינו יושבים פה בכלל. הם היו טובחים בנו ורוצחים בנו. ולכן אין לנו פריבילגיה, אנחנו חייבים להיות חזקים, חייבים להיות עוצמתיים. אתה יודע מה? במקרים מסוימים, כנגד פעילי טרור קשים, גם להיות אכזרים כנגד אותם אנשים, כי הם לא ירחמו עלינו. הם מחפשים את ההזדמנות הזאת. דרך אגב, הם חשבו שבשבעה לאוקטובר זו ההזדמנות שלהם. לפחות זה מה שחשב יחיא סינואר, והם לא הצליחו. ואני אומר לך, כשהמלחמה הזאת תיגמר, הם מחפשו את הדרך להגיע לשבעה באוקטובר הבא. הרי מה הם יעשו? חיזבאללה והחמאס והאיראני, מה הם יעשו? הם יתחמשו, הם ינסו להתחזק שוב, הם ינסו להתעצם כדי להגיע לשבעה באוקטובר הבא, ולכן אני חושב אנחנו נמצאים עכשיו בהזדמנות נדירה. עכשיו הולך להיכנס הממשל של טראמפ, אני מקווה מאוד לפחות על פי האמירות שלו כרגע שייתן לנו רוח גבית. אני חושב שזו הזדמנות לא רק למדינת ישראל, זו הזדמנות נדירה לעולם כולו, לעולם הנאור, לעולם הדמוקרטי, לפגוע בראש הנחש, לפגוע באיראנים ולפגוע בכל הפרוקסים, ואת יודע מה יותר מזה? גם לעשות סוג של מזרח תיכון חדש. יש לנו את הקורדים, צריך לראות איך אפשר אולי לחזק את הקורדים, לחזק את הגורמים היותר מתונים, כדי לפגוע ולהוריד על הברכיים את כל הג'יהאדיסטים המסוכנים האלו.
איראן בהחלט היא ראש הנחש, מתזמרת פה את כל האירוע.
לגמרי.
ואתה רואה את מדינת ישראל מתעמתת איתה ישירות בחודשים הקרובים?
תראה, אני לא בקיא עד כדי כך בפרטים כדי לבוא ולהגיד האם מדינת ישראל לבדה מסוגלת לתקוף את האיראנים. אני יודע להגיד שהאיראנים מאוד מאוד נחלשו, אבל האיראנים יש דבר נוסף. הרי יש שם משטר שהוא משטר רודני, ואנחנו יודעים מניסיון שגם רודנים יש להם איזשהו טווח זמן מסוים שבסופו של דבר התקופה שלהם נגמרת. ראינו את סדאם חוסיין ומועמר קדאפי ובשאר אל-אסד עכשיו. זאת אומרת, באיזשהו שלב, כנראה תקופת הרודנות תסתיים. אני חושב שמדינת ישראל יחד עם האמריקאים וגם יחד עם כוחות הברית צריכים באמת לשלב ידיים ולראות איך הם פוגעים במשטר האייתולות, במשטר באיראן. ודרך אגב, זה יעשה את העולם טוב יותר, אם זה מה שהם יעשו כולם. אני מקווה מאוד שהם יתגייסו ויעשו את זה יחד עם הישראלים. אני לא יודע להגיד מה אנחנו מסוגלים לעשות את זה לבד. אני מעריך שכן, יש לנו יכולות מדהימות, יש לנו צבא מצוין, יש לנו חיל האוויר נהדר. ותראה גם על מה שדווח, שגם יכולות ההגנה של האיראנים נחלשו מאוד. אז אני חושב שאנחנו מסוגלים, אבל זה עניין של החלטה. ובטח ובטח לא אני זה שיכול לייעץ לגורמי, למי שמחליט.
העולם יהיה בטוח יותר. העולם יהיה בטוח יותר, בלי גרעין איראני.
בטוח יותר, וטוב יותר, והכל יותר, בוודאי.
ואנחנו רואים, מסביבנו, סוריה נופלת, וירדן ומצרים, אתה דואג עליהם, ולבנון, ואיראן, והכל. בוא נדבר רגע, רצועת עזה, והפלסטינים יהודה ושומרון. אתה מכיר פלסטינים יותר טוב אולי מכל אחד, אתה מכיר להם בלבן שבעיניים. הרגע השנייה, לפני שאנחנו צוללים, בתכלס, מה אתה למדת עליהם? אנחנו היום מודדים מול פלסטינים בעיקר, בעזה, ביהודה ושומרון. זה עיקר האויבים שלנו היום, פלסטינים. מה אתה למדת על החומר האנושי הזה בזירה הזאת?
אז אני אספר לך בסיפור שהראה לי לפני כמה וכמה שנים. הלכנו לבצע מעצר של איזשהו פעיל חמאס. מעצר די שגרתי. ונכנסנו הביתה כדי לעצור את אותו איש, והאימא שלו, ככה לבושה, לבוש כזה דתי, גוררת אחריה את הילד בן החמש שלו. ומגיע אליי. והילד בוכה ומבועל וזה, והיא גוררת את הילד ואומרת לו, אומרת לי, שייפה הדל וולד, היא אומרת לי, אתה רואה את הילד הזה שלי? הילד הזה בן החמש? היא אומרת לי, אני מלמדת אותו, את הבן הזה שלי, והוא שומע את הדברים. אני מלמדת אותו ואני מחנכת אותו להיות שהיד. ויבוא יום, הוא גם יערוג אותך. עכשיו, שאתה רואה אמא, שמלמדת את הילד שלה, ומאחלת לו להיות שהיד, ולמות מות קדושים, אז לאן הילד הזה יגיע? לאן הדור הזה יגיע? אז אותנו הם לא רוצים. אף אחד מהפלסטינים לא רוצה אותנו. ואתה יודע, גם מחקרים או סקרים שנערכו, אז יש שם ברחוב הפלסטיני תמיכה מאוד מאוד חזקה לתנועת החמאס. דרך אגב, לא סתם אבו מאזן לא רוצה לבצע בחירות, כי הוא יודע שהוא יפסיד. כי הוא יודע שהוא יפסיד לחמאס. ואלו השכנים שלנו. אתה יודע, יש איזושהי בדיחה ש... מספרים על המלאך ג'יבריל. מלאך ג'יבריל הגיע, פוגש את אללה ואומר לו, יא אללה, תראה איך נתת ליהודים האלו ארץ זבת חלב ודבש, ואיך נתת ליהודים האלה במזרח נהר ובמערב ים. למה נתת להם כאלה דברים טובים? ואז הוא מסתכל עליו, אללה, על המלאך ג'יבריל, ואומר לו, תראה, תראה איזה שכנים סידרתי ליהודים. ואתה יודע, וזו בדיוק המהות, אנחנו פה, יש לנו שכנים שלא רוצים אותנו פה. שיעשו הכל כדי לפגוע בנו, אבל הם מחפשים את ההזדמנות, שנהיה חלשים. ואסור לנו, אסור לנו לתת להם את ההזדמנות הזאת.
כלומר, תמיד להיות חזקים, לא להיות חלשים אולם.
דרך אגב, זה נכון לכל המזרח התיכון. תראה, ברגע שאסד נחלש, תראה מה קורה, תראה, המזרח התיכון זה כאוס. המזרח התיכון שנים על גבי שנים של מלחמות, וגם בעתיד יהיו פה הרבה מאבקים והרבה מלחמות, ויש פה עדות וארגונים. המזרח התיכון זה לא אירופה. למרות שהיום, עוד מעט נדבר על אירופה. עוד מעט נדבר על אירופה.
האדמה אולי הכי ספוגת דם בעולם זה אירופה. אולי יחד עם המזרח התיכון יש תחרות יפה.
יש שם תחרות יפה. מאות
שנים של...
נכון.
של נערות של דם.
נערות של דם.
יכול להיות שהמזרח התיכון יגיע לזה בשלב
של מסוים? של מאות מאות פיגועים באירופה על ידי ארגונים ג'יהאדיסטים אסלאמיסטים. ונכון, השאלה מה, אם מה, אם העולם...
אם העולם הערבי בעצם, כמו אירופה, הוא היום מנהל מאות שנים של נערות של דם ומאבק ומלחמות, יום אחד אולי הוא יגיע למנוחה והנחלה כמו אירופה?
תראה, דרך אגב, במספרים... מוסלמים רצחו יותר מוסלמים מאשר מוסלמים, למשל, רצחו נוצרים או יהודים. זאת אומרת, יש מאבקים מאוד מאוד קשים, בלי כמובן להיכנס פה לסוגיה של בין הסונה לשיעה, שיש שם דם רע, ויש שם כבר מיליונים של, של הרוגים. אבל תראה, אם אנחנו מסתכלים על, על המערב, אז אני חושב שלפחות חלק מהמדינות הן במצב מאוד מאוד קשה, והן מבינות את זה. ואתה יודע, לפני כמה עשרות שנים, האחים המוסלמים הבינו שהם לא יצליחו לנצח את המערב בחרב. אז הם אמרו, בואו נעשה את זה במספרים. ואתה יודע, יש את המושג של הג'יהאד הקטן, כולנו יודעים מה זה הג'יהאד, אבל מה שקורה בשטח כבר עשרות שנים, זה הג'יהאד הגדול. והג'יהאד הגדול זה כוונה של הגירה. הגירה של מוסלמים, של אסלאמיסטים, לאירופה, לכבוש את אירופה במספרים, ובסופו של דבר גם להשתלט על אירופה. הרי האסלאמיסטים שמגיעים ממדינות ערב, הם לא מגיעים רק כדי לשפר את החיים שלהם. אז אתה אומר, רגע, אז בוא, אם אתם ברחתם מהמדינות שלכם, אז למה אתם לא רוצים לחיות כמו האירופאים, שהחיים שלהם סך הכל טובים? ולמה אתם רוצים להביא את השריעה מהמדינות שלכם לאירופה? כי זה מה שהם רוצים לעשות, וזה מה שהם יעשו. והמדינות המערביות מתקשות... להבין את הסיטואציה. אתה יודע, הייתה לי שיחה עם כמה וכמה קציני מודיעין במזרח אירופה. והם אמרו לי, אנחנו מבינים את הסיטואציה. ואמרו לי עוד דבר, אמר לי אחד מהם, לא נזכיר כרגע באיזו מדינה, אבל במזרח אירופה, אמר לי, אתה יודע, המערב אירופאים הרבה מאוד שנים הם הסתכלו עלינו בזלזול, עלינו על המזרח אירופאים ובהתנסות. הם תמיד אמרו שאנחנו יותר טובים. אבל הוא אמר, תסתכל מה הגירה האסלאמית גורמת למערב. למערב אירופה. הוא אמר לי, יום יבוא, מאחר ואנחנו לא נותנים להם להיכנס, הוא אמר לי, יום יבוא, שאנחנו מזרח אירופה נשגשג, ומערב אירופה יהפוך להיות למזרח אירופה של פעם. ואני חושב שזה בהחלט, האירוע הזה מהווה באמת איום על המדינות האלו, אבל אתה יודע, קטונתי מלבוא ולייעץ להם מה לעשות, אני רק יכול לבוא ולהגיד להם, תנסו באמת להבין את הבעיה, ותאמינו, שאומרים לכם שהם רוצים לכבוש אתכם, ושאומרים לכם אנחנו רוצים להכניס את השריעה ולסלק אתכם, אני רק אומר להם, תאמינו להם. הם מרתק, מתכוונים.
מרתק, הם מתכוונים לגמרי. הם אני מתכוונים. לא בטוח שמערב אירופה מבינה את זה היום. מזרח אירופה, בוא נגיד ככה, הונגריה, פולין, צ'כיה, מדינות כאלה מבינות את זה. מערב אירופה, סתם לדוגמה, אני במחשיב את עצמי כאחד שיודע לחפש באינטרנט, אפילו עבדתי בזה, לא הצלחתי למצוא מספרים ברורים, מה אחוז המוסלמים במדינות מסוימות? מה אחוז ההגירה? כמה, מה אחוז התושבים היום שהם גם זרים, או שהם דור ב' או ג' של מאגרים, או שהם לא ממוצא אירופאי קלאסי? הנתונים לא ממש נמצאים שם, וזה לא במקרה. המדינות האלה מעלימות הרבה פעמים את הנתונים האלה. אתה רואה, בוא נגיד ככה, גם מוסלמים בגטאות בפריז ובלונדון וכולי, הם אזרחים צרפתיים ובריטים. הם לא נחשבים בספירה, כן?
נכון.
כשיש לך מצב שמשטרת גרמניה מתירה, סליחה, שבית משפט בגרמניה מתיר את משטרת השריעה בשכונות בגרמניה, כי זה חופש הביטוי, ושצרפת מתקשה ואפילו מזמינים אליהם איחוד משפחות, ובבריטניה יש לך באמת ראשי ערים מוסלמים מפיוות הודעה חדשה. יש תקווה, זאת אומרת, אירופה משתנה לנגד עינינו, יש תקווה למקום הזה?
כשאתה אומר משטרת השריעה בגרמניה, זה כמו שיש בלבנון, שני צבאות, יש את החיזבאללה ויש צבא לבנון. ובמדינה דמוקרטית זה לא אמור להיות, יש משטרה אחת, יש צבא אחד, והנה גרמניה עושים את הטעות. הטעות זה לא טעות, כי לא הייתה להם ברירה, אבל גם הגרמנים טועים. וכן, אתה יודע, אני, יש איזשהו, אמרו את זה הרבה אנשי דאעש, אייסיס, יש להם איזשהו משפט, שהם אומרים, אנחנו ניסינו להילחם בנוצרים ובצלבנים וביהודים, ניסינו להילחם בהם בחרב ונכשלנו. וכשלנו ולא הצלחנו. והמשפט הבא שלהם אומרים, אנחנו עכשיו ניכנס למדינות שלהם, ואנחנו כמו תולעת נאכל את העץ מבפנים ונקריס את העץ מבפנים. אני מאוד מאוד מקווה, מאוד מאוד מקווה, כי יש פה הרבה עניינים פוליטיים ונושאים של, אתה יודע, של תקינות פוליטית, שבאמת האירופאים יתעשתו ויגינו לאזרחים שלהם. ושאלת לגבי מספרים, א', זה נכון, הם באמת מסתירים את המספרים האלה, הם לא רוצים להתאפס כגזענים, אבל תבדוק את המספרים בבתי הכלא, במדינות האלו, ותסתכל את אחוזי המוסלמים, האסלאמיסטים, שנמצאים בבתי הכלא, לא רק על עבירות של ביטחון לאומי, אלא גם עבירות נוספות, ואתה תזדעזע לגלות, בעיקר בצרפת, שבתי הכלא שם, יש שם הרבה מאוד כלואים, שהם במקור בכלל לא אזרחים אירופאים.
זה טוב, בכלל, אנחנו גם צריכים לדבר על שינוי תרבותי. יכול להיות שזה שינוי טוב, יכול להיות שהמדינות האלה, לא יודע, יכול להיות שהם יראו יותר טוב בזכות זה, אבל העם לא בהכרח הצביע על זה, משהו שאנחנו צריכים להשאיר לאירופאים להתעסק איתו. מאוד לא סביר שהשינוי יהיה טוב, אבל זה מדובר בשינוי.
כן, אבל יש פה
אני לא משוכנע שהעם הצרפתי או העם הבריטי החליט על הדבר הזה. לדעתי יש פה איזה...
יש בעיה נוספת.
כוח האינרציה, אולי.
יש בעיה נוספת שהאירופאים מתמודדים איתה, וזה סוג של שיתוף פעולה פנימי.
אוקיי.
אותם פרוגרסיביים, אותם קיצוניים, אזרחים, אירופאים, במקור, שמשתפים פעולה עם אותם אסלאמיסטים קיצוניים, אנחנו רואים את זה בהפגנות. אותם הפגנות באירופה, זה לא הפגנות פרו-פלסטיניות.
הפגנות נגד ישראל ופרו-חמאס, כן.
זה לא הפגנות פרו-פלסטיניות, וזה לא הפגנות נגד ישראל. ההפגנות האלו, וכל מי שמשתתף בהם, האסלאמים מבינים את האג'נדה, אבל מי שמשתתף שם בטמטום, האירופאים, המקומיים, אלו הפגנות שהן פרו-אייסס, והן פרו-דאייש. אתה יודע, אני מסתכל על ההפגנות האלו. יש את ההפגנות של האסלאמיסטים באירופה, שמניפים שם דגלים ודגלי פלסטין ודגלים של החיזבאללה ודגלים נוספים, והם קוראים שם לרצח ולהרג ולהשמדה ומהנהר לירדן. זה הצד הזה. יש את ההפגנות של תומכי ישראל, אז אתה רואה שם דגלי ישראל לצד דגלי קנדה, כשזה בקנדה. דגלי ישראל לצד דגלי ארצות הברית. אתה לא תמצא באירופה ובארצות הברית בהפגנות האלה דגל של המדינה המקומית, כי המדינה לא מעניין אותם, הם רוצים גם להעיף אותם. אתה יודע, אמר לי פעם, הייתה לי שיחה עם איזשהו פעיל חמאס. הוא אמר לי, אנחנו, כן? ברגע שנעיף אתכם, אנחנו נתפנה לטפל במי? בפתח. וזה באותו דבר. האירופאים, אותם מפגינים, אותם אסלאמיסטים, הרי באסלאם, אתה לא יכול לחיות לצד תרבות אחרת. זאת אומרת, האסלאם מבחינתו, היא הדת, זה הדת שירדה האחרונה, והאסלאם לא יכול להיות כפוף למשטר נוצרי או למשטר יהודי. זו אחת הסיבות, למשל, שאישה מוסלמית לעולם לא תתחתן עם גבר נוצרי, כי הגבר כביכול הוא מעליה. זאת אומרת, גם אותו דבר, אין דבר כזה לחיות בכפיפה אחת, אסלאם, נצרות ויהדות. אנחנו מקבלים את זה, הנוצרים מקבלים את זה. אין דבר כזה.
כלומר, האסלאם צריך להיות הדת השולטת, ואולי תחתם ידורו דתות בתנאי, אחרות.
זאת אומרת, יש שניים. זאת אומרת, טוב, הדברים כן. שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, זה דברים שהם אומרים, זה לא דברים שאנחנו אומרים. אומרים, אין בעיה, גם האסלאמיסטים, אין בעיה, חוקי השריעה, אתה כנוצרי בצרפת. אתה רוצה לחיות איתנו, תחת השריעה, אהלן וסהלן, בבקשה. אבל יש לנו תנאים. או שתתאסלם, ולהתאסלם זה עניין של חצי דקה, זה בשנייה אתה יכול להתאסלם, או שתתאסלם, או שתפוך להיות העבד שלנו, תשלם לנו מס גולגולת, זאת אומרת, תשלם לנו מיסים, ודבר נוסף, אנשים שלא יתסלמו, הם יהיו שפחות המין שלנו. עכשיו, אין דבר כזה לדור בכפיפה אחת. זה או אנחנו, או אתם. והם רוצים שזה יהיו הם.
ואם אנחנו מסתכלים יותר קרוב אלינו על הפלסטינים, ואתה דובר ערבית רהוט, כן. ואתה מכיר את החברה הערבית ביהודה ושומרון ועזה, מכיר את הפלסטינים שם, זה לימד אותך הרבה על איך אנחנו לא התנהלנו מולם כל השנים, כמו שאתה חושב שאנחנו צריכים להתנהל מולם, איך אולי במלחמה הזאת משהו השתנה בצורה שאנחנו מתנהלים מולם. אומרים, דברו ערבית. אנחנו מדברים ערבית היום?
אנחנו צריכים להכיר ולהבין, לא רק לדבר. וברגע שאומרים לנו, הפלסטינים, פתח, שעוד על הקסה, חזית עממית, חמאס, שברגע שהם באים ואומרים לנו שאנחנו נפגע בכם, אנחנו נחסל אתכם, אנחנו נהרוג אתכם, אנחנו צריכים להאמין. עכשיו, אתה יודע, אור, אנחנו חיים, מדינת ישראל, ולפני זה היהודים, פה, חיים תחת מתקפות טרור כבר 100 שנה. עם מאורעות תרפ"ט עד לימים אלו, אז אנחנו כל הזמן חיים על החרב. עכשיו, אנחנו, הלוואי, הלוואי באמת שהיה פה שלום. הלוואי, הלוואי ויכולנו ללכת ולעשות קניות בעזה ולטייל בגדה המערבית, ולא לחשוש מישהו מערב של מחבל.
איפה לטייל? איפה לטייל?
או לטייל בעזה, או לטייל בגדה המערבית.
לא שמעתי את האזור האחרון.
גדה המערבית.
אבל ביהודה ושומרון.
או ביהודה ושומרון, כן, נכון, ביהודה ושומרון. אבל אנחנו ממש לא במקומות האלה.
אנחנו לא שם.
אנחנו, שוב, אני אומר את זה לצער, ואנחנו לא שם. כי הצד השני לא רוצה את זה. אתה יודע, אם אצלנו אנחנו מדברים על שאיפה לשלום, ורצון לשלום, ושירים לשלום, הצד השני לא רוצה איתנו שלום. אני לא זוכר... לא מכיר שירי שלום אצל הפלסטינים, אני לא מכיר את השאיפה שלהם לעשות שלום עם היהודים, כי כל מי שיבוא ויתבטא שהוא רוצה להגיע לשלום עם היהודים, יחשב בעיניהם כבוגד. ואמרה לי פעם מישהי, אתה יודע, אני העברתי הרצאות, אני מסגרת הרצאות שאני מעביר, אז לפעמים גם בהתנדבות, אז העברתי הרצאה לפני כמה חודשים ליישוב מהעוטף. ובסוף ההרצאה פנתה אליי מישהי ואמרה לי, אתה יודע, אני הרבה מאוד שנים האמנתי בדו-קיום עם האזתים. ואמרה לי, יותר מזה, יש לי בני משפחה שהסיעו את האזתים לפני השבעה באוקטובר לבתי חולים בישראל. ואמרה לי, אתה יודע, אני הבנתי אחרי השבעה באוקטובר מה שלא הבנתי אז, שזה או אנחנו או הם. והיא אמרה לי עוד משפט, והיא אמרה לי שהיום היא מבינה שאם אנחנו לא נחיה על החרב שלנו, אז אנחנו נמות על החרב שלהם. עכשיו אני... זה לא שאני בא ואומר, בואו נחפש מלחמה. ממש לא. אבל אם אנחנו לא נדע להגן על עצמנו, לשמור על עצמנו, להקפיד על רצף סיכולי, ולא לחכות רק ליום שלאחר 7 באוקטובר, ואז להתחיל בסיכולים, אלא בכל פעם שיש איום על מדינת ישראל, בכיר, זוטר, כל אחד שמדינת ישראל תחליט, או לעצור אותו, או לחסל אותו, אז כן, צריך לעשות את זה, להקפיד על רצף סיכולי לאורך הזמן, כי אתה יודע, אנחנו התרגלנו להילחם אך ורק במלחמות. אני אתן את הדוגמה, למשל, רצועת עזה. הרי אנחנו לפני האירוע של השבעה באוקטובר, היו סדר גודל של 18 סבבים ומבצעים. ותראה, הגענו לשבעה באוקטובר. כי אנחנו לא הלכנו על הכרעה, מה שאנחנו עושים היום בצורה מדהימה, חיילים ומפקדים מדהימים שלנו של הצבא, שעושים את זה היום ברצועת עזה, שבאמת מנסים להגיע למצב של הכרעה. ואנחנו צריכים להבין שהכללים, אנחנו צריכים לשנות את הכללים. צריכים להתנהל במזרח התיכון אחרת.
מה אנחנו יכולים לעשות ביהודה ושומרון ועזה, ביום שאחרי המלחמה שלא עשינו עד עכשיו? נתתי, בתור אחד שבא מהשבק. שבק יש לו תפקיד מרכזי. במודיעין, בסיכול.
מאוד, מאוד.
איך אתה רואה את הפעילות של השבק מעכשיו והלאה? אנחנו צועדים, נגיד, שנצעד ליום שאחרי המלחמה. שנוצרת יהודה ושומרון שהיא בוערת, לא מספיק מדברים עליה, אבל היא בוערת.
היא בוערת מאוד אפילו, והיא לא רק בוערת, גם האמצעי לחימה, כפי שדיברנו מקודם, האמצעי לחימה שלהם הרבה יותר, הרבה יותר טובים ומאתגרים. תראה, היום זה משהו שאנחנו לא הכרנו. אני כרכז שטח, כשהייתי נכנס לשטח עם החיילים, לא היינו נכנסים עם דיניינים, ולא היינו חוששים ממטענים שהחביאו לנו מתחת לצירים. היינו נכנסים, נוסעים על הצירים הראשיים. היום הכניסה, מקומות מסוימים, לגדה המערבית, זה כמו עזה. זה אומר שארגוני הטרור הפלסטיני עלו מדרגה. וזה אומר שהצבא ושירות הביטחון הכללי צריכים לעלות מדרגה בכמה וכמה אופנים. אחד מהם, פגיעה מהאוויר. אני זוכר שאנחנו היינו פורצים מתוך בתים ומסכנים את החיים שלנו, כי אמרו לנו שיש שם מבוקש בתוך הבית. אבל היום, אם יש מבוקש ויש חמוש שהוא מסכן את הכוחות, תביאו חיל האוויר. שהוריד עליו את הבניין. למה לסכן את החיילים? זה בבית כן, הסיכולי.
גם היום יש המון, יש מעצרים,
באמצעים,
אבל
להשתמש
גם
באמצעים,
להשתמש
באוויר. להשתמש גם הרבה מאוד בחיל האוויר. אתה יודע, אני רואה לפעמים כל מיני סרטים של טנדרים, טנדרים של חמושים, של מחבלים, נוסעים במרכזי ערים. אם הם חמושים ואם הם מחבלים, אז לפגוע בהם.
לפגוע בהם במרכזי הרשת.
אז לפגוע בהם, לפגוע בהם ולא להסס, כן?
יש כל פעם הציבור הישראלי רואה תמונות של ככה חמושים, ושל הלוויות, של אותם מחבלים שחיסלנו וכו', וכל החמושים האלה עם, עם הקלאצ'ים ככה, זה מניפים אותם באוויר. מה, חיל האוויר לדעתך צריך לפעול שם?
במקרים מסוימים, בהכוונת מודינית של השבק, ואם מזהים איום כזה, אז כן, כן. כי אותם מחבלים, תראה, השבק גם יודע מי הם. אם הם לא, ראו לפנים, שבק יודע להצביע, בדיוק להגיד שמות, ושבק מכיר, ולשבק יש באמת מודיעין על, אותם אנשים. ובמקרים מסוימים, גם כהרתעה, אבל גם כסיכול טרור, אז כן, לפגוע, באותם, מחבלים, כי אזור יהודה ושמרון, הוא באמת אזור מלא בפעילות איסלאמיסטית, ג'יהאדיסטית גם, אבל מאוד מאוד אלימה, יש שם המון אמצעי לחימה, יש שם חוליות, יש להם נכונות מאוד מאוד גבוהה. וכן, בהיבט המבצעי, צריך להוסיף פה היבט נוסף, גם בהיבט השיפוטי. יש חוק שאומר שכל השתייכות לארגון טרור, לדעתי זה 3 שנים, הם לא נכנסים לכלא. אנשים נכנסים לכלא רק כי הם מתכננים לעשות איזשהו פיגוע, או כשהם עשו פיגוע. אז בואו נעלה את רף הענישה. בואו ניקח את אותם אנשים ונכנס אותם לכלא. ונשתמש, כן, גם במעצרים מנהליים, כן. כי האנשים האלה יחפשו כל הזדמנות כדי לפגוע ולחסל אותם.
אתה מדבר איתי ברמה הטקטית המבצעית, שזה דחוף וחשוב מעין כמוהו.
נכון.
בואו נסתכל רגע, עשור קדימה, מדינת ישראל לא מאוד טובה בזה. בואו נסתכל רגע, עשור קדימה. אסטרטגיה ליהודה ושומרון, מה אנחנו צריכים לעשות שם?
תראה, זו שאלה מצוינת.
אני יודעת לך, יכול להיות שזה בקומה המדינית שאתה אומר, אני כרגע בלבל הטקטי, אני משאיר למדינאים, גם זה בסדר.
תראה, אתה יודע, לפעמים יש דברים שאין להם פתרון. ואולי צריך לנהל את האירוע כפי שהוא, כי אחד הפתרונות שמדברים עליו זה 2 מדינות לשני עמים. האמריקאים מאוד מאמינים בזה, ובוודאי שהאירופאים, אבל הם לא מבינים את המשמעות. הם לא מבינים את המשמעות, כי הם מסתכלים על זה בעיניים הערביות. נניח ואנחנו, בעתיד חס וחלילה, תתקבל החלטה שמקימים מדינה באזור יהודה ושומרון, מדינה פלסטינית. מה יהיה השלב הבא שהאמריקאים והאירופאים ידרשו? כמדינה דמוקרטית, לעשות בחירות, נכון? ומי יעלה? החמאס. אז מי יהיה, הרמטכ"ל של צבא פלסטין? חמאס. מי יהיה מפקד המשטרה? חמאס. מי יהיה מנהלי המוסדות? חמאס. זאת אומרת, אנחנו פה נקים, כמו שהייתה הפיכה ברצועת עזה וחמאס שם השלט, אז למעשה מה שיקרה גם באזור יהודה ושומרון, יקום משום החמאס. עכשיו, חמאס זה ארגון, או זו תנועה מאוד מאוד חכמה, ג'יהאדיסטית ומאוד מאוד מסודרת. תשמע, מה שהם הצליחו לעשות בכמה וכמה שנים בעזה, זה דבר מדהים. זה דבר מדהים. המוסדות שלהם, היכולות שלהם, היכולות הצבאיות והיכולות האזרחיות שלהם, הם למעשה לקחו את האוכלוסייה והכניסו בהם את הדירקטיבה או את האג'נדה החמאסית. הילדים שם שכבר נולדו וגדלו, הם גדלו להיות חמאס, כי זה מה שהם מכירים. עכשיו, אם אנחנו נעשה, או יעשו את אותה טעות גם באזור יהודה ושומרון, אז אנחנו נקים לנו חמאס, תנועת חמאס, מדינת חמאסטן ביהודה ושומרון, אבל שם זה הרבה יותר מורכב. כי שם יש שם יישובים ישראלים, שם יישובים יהודיים, וחיים שם ביחד. אז זה מתכון לקטסטרופה.
אנחנו, שום דבר שלא נעשה, לא יוביל אותנו למציאות מושלמת, אבל צריך לפחות איזה, אולי באמת, לקראת סיום אני אשאל אותך, תראה, אנחנו פה המון, יש לנו פה חזיתות באמת, כמעט 360 מעלות, וגם בתוכנו.
נכון.
ואנחנו בסוף מנסים להתמודד עם מציאות מאוד מאוד מורכבת. איפה אתה ממליץ, אולי גם תספר מה אתה עושה היום ככה בפעילות שלך, ומה אתה ממליץ למדינת ישראל לעשות מפה והלאה ברמה, אתה יודע, נכנסו לאירוע מאוד מורכב, מלחמה בכמה חזיתות, שנמשכת למעלה משנה. אנחנו הולכים בכיוון נכון לדעתך, ובוא תספר גם מה אתה עושה בהקשר הזה.
אני פרשתי משירות הביטחון הכללי בתחילת 2019, ומאז למעשה אני מעביר הרצאות לחברות וארגונים, ובהרצאות אני מספר על אירועים וחוויות שאני וחבריי חווינו בלב הטרור הפלסטיני, אבל מה שחשוב לי שמה גם בהרצאות, זה גם להביא קצת מארגז הכלים הקודם שלי לחברות, לארגונים, למנהלים, על מיומנויות אישיות, על יצירת חיבור וקשר אישי בין אנשים, על שיטות של שכנוע, על יצירת שיתופי פעולה, על הנאה, על רתימה של אנשים, ואני משתדל את זה להביא את העולם הקודם שלי, ומאזרח אותו, ומעביר את זה לארגונים. הרצאה נוספת שאני מעביר שם, זה גם יותר חווייתית על נשים מרגלות, שם אני משתף בחוויות אישיות שלי, בהפעלה וגיוס של נשים פלסטיניות אמיצות, שעבדו עבורנו. ועדיין עובדות ועבדו, כן, נשים אמיצות, יצירתיות, חכמות מאוד. אני אגלה סוד פה לצופים, שברוב המקרים הם הרבה יותר טובות מהגברים, אפילו.
אף אחד לא מקשיב, אז זה המזל שלנו, שאנחנו...
כן.
מטורף.
אבל הכל מאושר על ידי השבק. גם הספר שכתבתי, סדר גודל של יושבתי עליו 3.5 שנים, אז הוא מאושר כמובן גם על ידי השבק, על ידי הצנזורה, וגם על ידי ועדת שרים מיוחדת.
ואם אנחנו, אז קודם כל, ממליץ מאוד, חברים, חפשו את גיא חן, יש לנו פה גם בתיאור שלנו, מה הלאה? אומרת, מדינת ישראל, טוב, מדינת הלאום של העם היהודי גם.
נכון.
מה אנחנו צריכים לשים עליו את הדגש?
וואו. אנחנו, כוחנו באחדותנו, וזו לא סיסמה. תשמע, יש לנו, אנחנו זכינו וחווינו בשנה פלוס האחרונות, בלהבין עד כמה באמת יש לנו מדינה מדהימה. הצלחנו ב-70 וכמה שנים להגיע מאפר, ולהפוך פה באמת למדינה מצליחה ומשגשגת. כן, יש בעיות ויש צרות, זה נכון, אבל אם תסתכל ימינה ושמאלה, יש לנו באמת מדינה מדהימה, ויש לנו פה אנשים מצוינים, וכן, יש חילוקי דעות, ויש ימין, ויש שמאל, ויש דתיים וחרדים. יש פה הרבה חילוקי דעות, אבל בסופו של דבר, אין לנו ארץ אחרת, אין לנו מדינה אחרת, וחשוב מאוד שקודם כל, קודם כל נסתכל על הטובה של מדינת ישראל, לפני הטובה האישית, והלוואי, הלוואי, הלוואי שנצליח ככה, שכל אחד קצת תוותר, כל אחד יתקדם לכיוון האחר, כדי שבאמת תהיה לנו מדינה מצוינת, כי בסופו של דבר, ואני אומר את זה שוב, אין לנו מדינה אחרת. תראה מה קורה עכשיו באירופה, תראה מה קורה במקומות נוספים, תראה מה קורה אפילו בארצות הברית, ואנחנו חייבים לשמור על אחדות, והאחדות הזאת זה כוח וכוח אמיתי, ושוב אני אומר, יש פה מדינה מדהימה, יש פה אנשים מופלאים, יש לנו חיילים נהדרים, ואם לא אנחנו נשמור ולא נגן על עצמנו, אף אחד לא יעשה את זה עבורנו, וזה רק יבוא לידי ביטוי באמצעות אחדות בין כל השבטים האלו שיש לנו פה במדינת ישראל.
מדהים, הלוואי.
הלוואי.
תודה רבה לך.
תודה רבה.